אנחנו במכות דף ט"ז עמוד א'. אתמול ראינו מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, האם התראת ספק שמה התראה או לא שמה התראה. ואז הבאנו ברייתא, שבברייתא רבי יהודה אומר לא תותיר ממנו עד בוקר לאו, לנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, עניתא קלאסי. אז רבי יהודה אומר בגלל שזה לאו הניתק לעשה, לא לוקין עליו. אז רבי יוחנן מדייק מזה שסתם ככה זה התרת ספק. לולי עליו הניתק לעשה, היית לוקה. מפה רבי יוחנן לומד, לוקין עליו הניתק לעשה. ריש לקיש אמר, לולי עליו הניתק לעשה הוא היה לוקה, אז אתה רואה שהלאו שאין בו מעשה, לוקין עליו. שאלנו, מה ריש לקיש עושה עם הדיוק של רבי יוחנן? כן, לכאורה הדיוק של רבי יוחנן צודק. אמרנו ריש לקיש יש לו ברייתא אחרת שמצטטת שרבי יהודה אומר שאם הוא היכה אדם שהוא לא בטוח אם זה אבא שלו, אמא שלו נכנסה להיריון חודשיים אחרי שאבא שלו מת, לא ברור אם הוא בן של זה או בן של זה, אז זה התראת ספק. אז רבי יהודה אמר הוא לא לוקה. אז מפה הוא הוכיח שהתראת ספק לא שמע התראה. אז עכשיו יש לנו סתירה בדברי רבי יהודה, אבל לריש לקיש יש מקור. עכשיו אנחנו חוזרים לרבי יוחנן. מה רבי יוחנן עושה עם הדיוק של ריש לקיש? לכל הדיוק של ריש לקיש צודק. מהדיוק של ריש לקיש אנחנו אומרים שסתם כך הוא היה לוקה, אז זאת אומרת עליו שאין בו מעשה, לוקין עליו. כן? זה הקושי שעכשיו נעסוק בה. אחר כך נחזור לסתירה בין רבי יהודה לרבי יהודה, שבעצם ריש לקיש ציטט לנו ברייתא הפוכה בשם רבי יהודה. אז שלהתרת ספק לא לוקין. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן, יש לכם תוספות הטעם, ואז תרדו שלוש שורות, המילה השנייה בשורה, ורבי יוחנן. ורבי יוחנן נמי הוודאי לב שאין בו מעשה, הוא הדיוק של ריש לקיש צודק. אומרת הגמרא, סבר לה, כי אדם ערבית מברב, אמר רבה, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, אומר היה רבי יהודה משום רבי יוסי הגלילי, כל לא תעשה שבתורה, לאו שיש בו מעשה לוקין עליו, לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו. יש לו מקור אחר. אתה צודק, בברייתא הזו באמת אפשר לדייק. שעליו שאין בו מעשה לוקין. ככה אתה יכול לדייק מהברייתא הקודמת.
זה לא אמור להיות הפוך.
אני מקשיב.
לאו שיש בו מעשה, ואם הוא לא עושה אותו.
ההבנה הפשוטה היא כי הלאו שלא תחסום שור בדישו הוא לאו שיש בו מעשה. אז סתם ככה כל לאו שהוא לא דומה ללאו של חסימה, אז לא לוקין עליו. זה חידוש. זה חידוש שריש לקיש סובר שלאו שאין בו מעשה לוקין עליו. ושהוא מביא ברייתא כזו. עכשיו אנחנו אומרים, מניין לרבי יוחנן שלא לוקין, יש לו ברייתא אחרת, שרבי יהודה, משום רבי יוסי הגלילי, אומר, שלאו שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. חוץ מן הנשבע, וממר, ומקלל. יש שלושה לאוין שאין בהם מעשה, שהם דיבור. נשבע לשקר, ממר, ומקלל את חברו בשם, שעליהם הגמרא בתמורה מסבירה למה הם יוצאים מן הכלל, שעליהם לוקין, למרות שהם לאו שאין בו מעשה. מימר זה כתוב לא תמיר. אם יש לך בהמה שהיא קורבן, אתה אומר זה תמורת זה. לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. עכשיו קש עד רבי יהודה, עד רבי יהודה, נוצר מצב שיש לי סתירות. ריש לקיש הביא לי סתירה. הברייתא המקורית משמה שלאו שאין בו מעשה אין לוקין. אז הוא הביא לי ברייתא מפורשת שלאו שאין מעשה כן לוקין. אז יש לי סתירה. אומרת הגמרא, סליחה, הברייתא הראשונה משמה שעל התראת ספק הוא לוקה. והברייתא השנייה אומרת במפורש שעל התראת ספק הוא לא לוקה. זה היה הסתירה לפי ריש לקיש. נכון? לפי רבי יוחנן היה לי סתירה שברייתא אחת אומרת שלאו שאין בו מעשה אין לוקה. הברייתא הזו המצוטטת עכשיו, והברייתא הקודמת משמע שהוא היה כן לוקה. הוא רק לא לוקה כי זה לאו הניתק לעשה, לא תותיר ממנו. כשהוא כן? אתם איתי, חבר'ה? אז יש לנו סתירה פה בשיטת רבי יהודה. אילה רבי שמעון לקיש, ריש לקיש אין לו מנוס. הוא צריך לומר לי, בברית הזו כתוב התרעת ספק לוקה, בברית אחרת כתוב התרעת ספק אינו לוקה, מה הוא יכול לומר? לתרי תנאי, לי ודרבי יהודה, אין הכי נעמי. יש מחלוק תנאים, מה רבי יהודה אמר? אי לרבי יוחנן, אבל לפי רבי יוחנן יש תירוץ אחר, לא קשה, הדידי, יד רבי. סך הכל בברית השנייה, רבי יהודה ציטט את רבי יוסי הגלילי, אז יכול להיות שהוא לא סובר את זה. בכללי אנחנו יוצאים תוך נקודת הנחה, כל ציטוט, גם המצטט סובר, וגם כמובן המצוטט סובר. אם רבי יהודה מצטט את רבי יוסי הגלילי, הנקודת הנחה היא שגם רבי יוסי הגלילי סובר את זה, כמובן, אבל גם רבי יהודה המצטט סובר את זה, ואתם תשימו לב שלאורך כל השעס, כשיש ציטוטים, בוא נאמר, אמר רבי יהודה אמר רב, הגמרא תקשה שאלה, הגמרא תקשה על רבי יהודה אמר רב, ואז הגמרא תאמר, לא, לא, זה לא קשה לרבי יהודה. מה זאת אומרת זה לא קשה לרבי יהודה? הציטוט הוא מרב. אלא מה? נקודת הנחה היא תמיד שכל ציטוט, כל מצטט סובר את הציטוט, אלא אם כן תאמר לי אחרת. ואז יש דיון בפוסקים, האם זה נחשב שיש שתיים שסוברים את השיטה הזו, או זה הכל נחשב שיטה אחת. יש לי אמר רב יהודה אמר רב, אז יש לי משקל של שניים, גם רב יהודה וגם רב בשיטה הזו, או רק רב. זה דיון ביד מלאכי, הוא מצטט, דיון בפוסקים. אז פה הגמרא נותן תירוץ, שהוא תירוץ שאנחנו לא אוהבים לומר אותו, אבל לפעמים אומרים אותו, הדידי, הברייתא המקורית, זה שיטת רבי יהודה, לאו שאין בו מעשה אלוקין. הדרבי, והברייתא הזו, בשם רבי יוסי הגלילי, זה שיטת רבי יוסי הגלילי, שאין אלוקין עליו שאין בו מעשה. בסדר? זה בעצם סוגר את הסוגיה הקודמת, ומעכשיו אילך זה הולך להיות סוגיות יותר קלות. תנא נתם. המשנה אומרת, אנחנו נראה, זה המשנה הבאה. לא, זה לא המשנה הבאה. עוד רגע נצטט את המשנה הבאה. זה משנה בחולין. הנוטל אם על הבנים. לא, זה כן. לא יודע למה הם מצטטים את זה מחולין. זה כן, זה המשנה הבאה. הנוטל אם על הבנים. יש איסור בתורה. שלח, תשלח את הבנים. את האם, את הבנים תיקח לך. כתוב.
לא
תיקח אם על הבנים. זה לאו. ואז כתוב עשה. שלח, תשלח את האם. מתי יש לי מצווה לשלוח את האם? כתוב לא תיקח הם על הבנים. אז לכאורה, אם אני לא לקחת הם על הבנים, אני לא יכול. ברגע שלקחתי הם על הבנים, עברתי. נכון? אבל הפסוק כתב את זה שלא כסדר. הפסוק אומר, לא תיקח הם על הבנים, שלח תשלח את הם. אז העשה הוא אחרי עליו, העשה הוא לפני עליו. שלח תשלח, ואז לא תיקח הם על הבנים. אז האם זה הופך להיות לאו הניתק לעשה? אם לקחתי הם על הבנים, האם אני אומר עכשיו תשלח ותהיה פתור? אומרת המשנה, אם הוא לקח הם על הבנים, רבי יהודה אומר, לוקה ואינו משלח. הוא עבר על עליו, לא יועיל לו עכשיו לשלח. חכמים אומרים, משלח ואינו לוקה. אומרת המשנה, זה הכלל, כל מצווה את לא תעשה שיש בה קום עשה, אין חייבין עליה, כי אתה יכול לעשות תעשה ולהיפטר. אז זה המשנה. אמר רבי יוחנן על המשנה הזו, רבי יוחנן אמר, אין לנו אלא זאת ועוד אחרת. יש לנו רק שני דוגמאות שהוא יכול ללקוט על ידי ביטול לעשה. כל לאו הניתק לעשה, הוא לא ימצא דרך לבטל את העשה. רבי יוחנן הרי סובר שהוא צריך לבטל, יפה, ביטלו ולא ביטלו. רבי יוחנן סובר שכל עוד שיש אופציה לקיים את העשה, אז אתה לא תלקה. אז רבי יוחנן אומר, כל לאו הניתק לעשה שבתורה, אין אפשרות לבטל את העשה, חוץ מזו ועוד אחרת. בשילוח הקן, אתה יכול לשחוט את האם, אז אתה כבר לא תוכל לשלוח את האם, נכון? יש לך אופציה לבטל את העשה. יש עוד דוגמה אחת, והסוגיה עכשיו, עד הנקודתם בעמוד ב', הגמרא תעסוק בהוכחות להבין, למה יש רק עוד דוגמה אחת, שאתה יכול לבטל את העשה. אמר לרבי אלעזר, רבי אלעזר הוא תלמידו של רבי יוחנן, נכון? רבי יוחנן מחבר תלמוד ירושלמי, יש לו תמיד רבי אלעזר, אתה זוכר איך אנחנו יודעים את זה מהגמרא בבבא בתרא, לגמרא היה ספק מי גיבה את מי. האם רבי אלעזר אמר דברי רבי יוחנן מסתברים, או רבי יוחנן אמר דברי רבי אלעזר מסתברים, והגמרא אמרה הגיוני שרבי אלעזר אמר דברי רבי יוחנן מסתברים כי הוא התלמיד, או שרבי יוחנן אמר ההפך, שרבי יוחנן אמר דבריך מסתברים כי הוא התלמיד, כן.
גם בתלמיד שיביא לו 24 הוכחות אחרי שהתלמיד הקודם, אחרי שרשקי שביא 24 קושיות.
כן, זה לא זכרתי. אמר לרבי אלעזר, היכה? שאל אותו, איפה? אז רבי אלעזר שואל את רבי יוחנן, איפה? איפה הדוגמה האחרת? אמר לי, לכי תשכח כשתמצא. נפק, דק והשכח. אז הוא יצא, תייק ומצא. פעם היה לי שאלה בהבנת משנה מסוימת, ניגשתי לעובדה ופיינשטיין, והוא נתן לי פשט מחודש, שבעיני לפחות היה מחודש. שאלתי אותו, מה המקור לזה? אז הוא אמר לי, תלמד, תראה. אז אני הרגשתי מאוד רע עם התשובה הזו. פעם ציטטתי אצל הרפסן, ואחרי זה חצי שנה לרפסן היה שאלה על דיוק באיגרות משה, האם אפשר לדייק ככה או לא אפשר לדייק ככה. הוא ביקש שאני אשאל את העובדה ופיינשטיין. אז הוא אמר לי, כשהוא נותן לך תשובה, תשאל אותו אם יש לו הוכחה. ואל תתפלא אם גם לי הוא יענה שתמצא. אז פה אנחנו רואים, נכון. פה אנחנו רואים שזו תשובה מתקבלת, שרב אומר תמיד, תגיע, לא תגיע.
רב אנטבי גם אמר שתמיד שתלמידים היו באים לשאול את הרב שפירא, את רב אברום, תמיד היו באים לשאול אותו איזו שאלה בהלכת תלמידים עצמם, זה היה אומר, קודם כל תלמוד את זה, אחר כך תבוא לשאול אותי. כשיהיה לך את כל המקורות, אתה תדע מאיפה אתה בא.
יפה, יפה. הרפסן זצ"ל, כשהוא היה ילד, היה בין 13, בין 13 ל-15, אני לא זוכר איזה גיל. הוא היה בגיל להניח תפילין. והיה לו ספק, כי הוא כתב עם יד שמאל, והיד החזקה הייתה יד ימין. איזה יד להניח? ישב, למד את כל הסוגיה. אחרי שהוא למד את זה עם הפוסקים, הגיע לרב משה פיינשטיין, ושאל אותו את השאלה והתחיל לדון איתו הלוך ושוב איך הוא אמור להניח. אחרי שהוא עזב, אשתו של רב מוישה התקשרה לאמא של הרב פסן ואמרה לה, תדעי, בעלי אמר על הבן שלך שהוא עוד יהיה גדול בתורה. אם הוא בא ודן איתי בגיל כזה צעיר, הוא למד את הסוגיה לפני שהוא בא לשאול שאלה, זה יהיה גדול בתורה. והיה לי סיפור הפוך, שאני הייתי אצל אחד מהגדולי הפוסקים בירושלים ובאתי עם שאלה והוא פסק והתחלתי להקשות עליו מהסוגיה הלוך ושוב. אז השמש אומר לי, הרב פסק, צא, מה אתה דן איתו? וכששמע את זה אחד מרבותיי, סיפרת לו את הסיפור, הוא אמר, אתה רואה ששמש הוא מארץ. אתה עשית בדיוק מה שחזרנו, חזרנו, אתה לא יכול לסמוך על פסק אם אתה לא מבין את ההיגיון. אתה לא יכול, אז מה, אז הוא פסק לך, אתה צריך להבין.
אז חיים אומר, הווה מתאבק באפר רגליהם, זאת אומרת, תאבק.
אוי, יפה.
אבל תזכור שאתה באפר רגליהם. זה העניין, כאילו. זאת אומרת, אתה צריך להקשות על הרב, אני לומד ממנו, אבל תזכור שאני לא באותו גובה עיניים שלו. אז זה ברור שהרב פסן לא חשב שהוא בגובה באותו זמן, שהוא בגובה עיניים של רב מוישה. מן הסתם.
כן, מזדמנות תזכיר לספר לך עוד סיפור הזה, אבל יפה. יפה. טוב, אז רבי יוחנן נותן לו את התשובה הזו כשתמצא. אז הוא באמת נפק דק והשכח, ואנחנו כבר הרבה פעמים העלינו את השאלה, מה זה נפק? מה זה לצאת מהבית מדרש? מה זה צא ולמד? תשמה, בוא ותשמע. מה זה? לאן אתה בא, לאן אתה יוצא? יש פה איזושהי הבנה שעדיין חסר לנו. נחפש בראשונים.
פוק חזי.
כן, פוק חזי. פוק חזי זה יותר מובן, כי זה צא מהבית מדרש, תראה מה היה מהדבר, מה עושה. אבל צא ולמד, למה דווקא לצאת ולמד? מה זה תשמה?
בוא וראי. יכול להיות שזה לחבר את
נפק דק והשכח, אז פה יש לו אותה שאלה. מה?
זה מהדעה שלך. זה כן מלמעלה.
זה מהפינה שלך, וכן.
אני שומע? דתניא. אונס, אנחנו הרי ראינו, זה היה הסוגיה שהתחלנו בה, באונס, נכון לב שקדמו עשה, לא תהיה לאישה, לא יוכל שלך כל ימיו. זה היה איפה שהסוגיה התחילה עם שיטת רבי אורנן, לב שקדמו עשה, אם הוא נחשב לב הניתק ועשה או לא. פה התחלנו בעצם את כל הסוגיה לפני יומיים. עכשיו, האונס הזה שגירש, אז הוא עבר על הלב. התורה אומרת, לא יוכל שלך כל ימי חייו. אם ישראל הוא, אז מותר לו להחזיר את גרושתו, מחזיר ואינו לוקה. ואם כהן הוא, אז הרי הוא לא יכול להחזיר את גרושתו, אז ברגע שהוא עבר על הלב וגירש את הנוסתו, לוקה ואינו מחזיר. אז כך כתוב בברייתא. הניחא למאן דתני קימו ולא קימו. אם אתה אומר לא כמו לא כ, אז אני יכול להבין איך יש לי באנוס שגרשת אשתו מלכות, כי הבית דין אומרים לו, או שתחזיר או שתלקה. אז אני מבין, זה יכול להיות הדוגמה השנייה. אבל זה לא מסתדר עם רבי יוחנן. רבי יוחנן הרי לומד ביטלו ולא ביטלו. מתי הוא לוקח עליו הניתק לעשה? דווקא אם הוא ביטל את העשה. לא אם ברגע זה הוא לא מקיים את העשה, נכון? זה היה שיטת רבי יוחנן. אז כל זה, אתה יכול לומר לי, זה הדוגמה השנייה שרבי יוחנן, אם אתה לומד כמו ולא כמו, אלא למען דתני ביטלו ולא ביטלו. בישנם אגבי שילוח הכן משכחת לה, בשילוח הכן הוא יכול לבטל את העשה, הוא שוחט את האמא, אז הוא כבר לא יכול לשלח את האמא, אז הוא ביטל את העשה, הבנתי. אז זה דוגמה ללאו הניתק לעשה, שהוא מבטל את העשה והוא ילקה. אבל אמרנו שיש עוד דוגמה אחת, רבי יוחנן אמר, יש רק עוד דוגמה אחת שלאו הניתק לעשה, שאפשר לבטל את העשה וללקות. מה אתה תאמר לי, זה אונס? אלא אונס, ביטלו ולא ביטלו, איך היא משכחת לה? איך הוא יכול לבטל את זה? מה תאמר לי, הוא ישחוט את אשתו? אי דקת לה, קם לבדרה במיני. אז הוא לא ילקה על הלאו, הוא ירגו אותו, הוא חייב מאיתם. אז זה לא דוגמה. אז איך שייך שהוא מבטל בידיים את העשה? הוא גירש אותה, יש לו לאו. עכשיו יש לו עשה להחזיר אותה. איך הוא יכול לבטל בידיים את העשה הזה? אמר רב סימי מחוזנה, כגון שקיבל לה קידושין מאחר. נאמר מציאות שהוא דאג לכך שהיא תהיה נשואה לאחר. הרי אדם שגירש את אשתו והתחתנה לאחר, אז אסור לו להחזיר אותה. או, על זה משום מה זה לא מוזכר פה.
לא, והיא ניסה לאחר, אבל שהוא דאג לזה.
נכון, אני לא יודע למה הגמרא לא הביא את זה.
אבל שהוא דאג שהיא תתקדש לאחר. הוא עשה מעשה בידיים.
או, אז הוא עשה מעשה בידיים, יפה. כגון שקיבל לה קידושין מאחר. אמר רב, איש הביתה שליח. באיזה אופן מדובר? אם היא מינתה אותו כשליח, היא כמבט עליה, אז היא זו שביטלה את תעשה בידיים, לא הוא ביטל את תעשה בידיים. היא לא שביטה שליח, כל כמיני ולא כלומי. מה? אם, לא, אם הוא לא השליח שלה, מה הוא מועיל? איך הוא יכול לקדש אותה? זה לא כלום שהוא מקדש אותה. אלא, מה עושים עם נרדה? איך יכול להיות מציאות שהוא מבטל את היכולת שלו להחזיר אותה, כגון שהדירה ברבים, שהוא ברבים נעשה נדר, שהוא לא יישא אותה שוב. עכשיו הוא סתם כך, הוא לא יכול לעשות נדר נגד...
זה לא משמעו בתך.
נכון. זה תשובה אחרת. איך יכול להיות ביטלו בידיים? תשובה אחרת שהוא הדירה ברבים. הניחא למאן דאמר נדר שהוא דר ברבים אין לו הפרה, אלא למאן דאמר יש לו הפרה, מה איכא למימר? הוא עדיין לא ביטל, הוא יכול להפר את הנדר. תשובה דמדירה לה על דעת רבים. שהוא עושה את הנדר על דעת רבים. דאמר המימר, הלכתה, הלכתה כללית צהלכה למשה מסיני, צהלכה שמקובלת בידינו, נדר שהודר ברבים, יש לו הפרה. על דעת רבים, אין לו הפרה. אז זה הדוגמה השנייה. עכשיו אמרנו, רבי יוחנן אמר לרבי אלעזר תלמידו, יש עוד דוגמה אחת. בוא נראה רשי. טוב, אין פה רשי. הודר ברבים זה שהודר לפני עשרה. יש שיטה שאומרת בגמרא בגיטין שנדר שהודר ברבים, דיינו לפני עשרה או יותר, אין לו הפרה. זה מחלוקת. אם הוא עשה את הנדר בפני עשרה, זה ברבים. יש על דעת רבים שאומר, אני עושה נדר על דעת הקהל, על דעת כלל ישראל. שהוא תולה את הדעת, הרי נדר תולו איזה דעת, זה בעצם מסוג של הקדש, אז הוא אומר, זה הכל על דעת הרבים.
עכשיו, מבחינת עדים כאילו?
לא עדים, לא, זה על דעת רבים. הוא אומר, אני יכול, כשאני עושה נדר, סתם ככה בוא נעשה הקדמה. מה זה נדר? התורה אומרת שבן אדם בפה שלו, אם הוא מצרף את הפה והמחשבה, הוא יכול להכיל קדושה. הוא יכול לומר, הבהמה הזו מוקדשת לקורבן. אז זה נדר ראשון. שהוא יכול להדיר, הוא יכול לומר, הרי זו, זה נדבה, זה סוג של נדר, הרי זו עולה. הוא יכול לומר, הרי עליי עולה. אני מתחייב להכיל קורבן עולה. זה נדר ראשון. עכשיו, יש נדר שני, שבן אדם יכול לומר, הכוס הזו תהיה אסורה עליי כמו קורבן. אז הוא לקח את המושג של קודשים, והוא מכיל את האיסור שבקודשים על הכוס הזו. זה הגדרה של נדר. אנשים מתבלבלים, הם מתבלבלים מנדר לשבועה. נדר הכוונה, אני לוקח את ההגדרה של קודשים, אני אומר, כמו שבקודשים אני יכול להכיל לאסור עליי בהמה, התורה חידשה שאני גם יכול לומר, הכוס הזו תהיה אסורה עליי כמו בהמת קורבן, כמו בהמת קודשים. בינתיים אנחנו יחד? ברור? אוקיי. עכשיו, כל נדר יש פה גדר של דעת. מה התכוונתי כשאמרתי את זה? אם אני אומר, הכוס הזאת תהיה אסורה עליי כמו קורבן, אבל הכוונה שלי הייתה ש, בוא נאמר, רק להיום, או אני חשבתי שאני לא אצטרך את הכוס הזו כל כך. פתאום נכנס מישהו לפה ואמר, מי שיש לו כוס כמו זברה יזכה במיליון דולר. אני אומר, רגע, לא על דעת זה נדרתי. אז הדעה שלי, יש לה חשיבות בנדר, כשאני רוצה להתיר את הנדר. מה חשבתי כשעשיתי את הנדר? יש מציאות שאני אומר, זה לא הדעה שלי. אני עושה נדר על דעת כולם פה. היה אדם שכולו ברטלמיון. ברטלמיון לקח הלוואה מיהודי, וכשהגיע הזמן להחזיר את הלוואה, הוא אמר, החזרתי לך כבר. היהודי אמר, לא החזרת, לקחו אותו לבית נני שמע. מה עשה ברטלמיון? לקח את המקל שלו, עשה אותו חלול, הכניס את כל הכסף למקל, סתם את המקל, ואז כשהוא בא להישבע לשים את היד על הספר תורה, הוא אמר לבר פלוגתא שלו, תחזיק לי את המקל רגע. הוא מחזיק את המקל, הוא שם את היד על הספר תורה ואומר, אני נשבע בספר תורה הזה, בשם השם, אלוקי השמיים הארץ, שהכסף של אביתי מפלוני, הרי הוחזר לתוך ידו. הוא כל כך כעס, לקח את המקל, אמר, איך אתה יכול לשמוע שכסף תורה הזה? קם במקל לרצפה. המקל נפתח, כל הכסף יצא החוצה, ראו הבטין ורבה שהיה שם את הטריק של ברטלמיון, מאותו יום ואילך, קבור, כשאתה לוקח שבועה בבטין, אנחנו אומרים, זה לא דעתך בשבועה. השבועה שלך זה על דעתנו. בטין אומרים, אתה תקבל שבועה על מה שבטין חושבים. כי אולי הבן אדם חושב כל מיני טריקים, איך הוא החזיר את הכסף, כמו ברטלמיון. ברטלמיון, דרך אגב, זה השם של שד. שהיה רבי שמעון בדרך לבת הקיסר, ובת השד בא לעזור לו. אתם מכירים את הסיפור? בא השד בראש הספינה, אמר, באתי לעזור לך. אז הוא אמר, מה האמה של אבי אבא, היא מקבלת מלאך, הגר, ואני צריך אותך, טוב, אתה באת לעזור, תעזור. מגיע לבית הקיסר, והשד נכנס לתוך הבת של הקיסר, והיא משתגעת, ואף אחד לא יכול לעזור לה, ורבי שמעון בר יוחאי בא ואומר לו, ברטלמיון צא, ברטלמיון צא, ואז השד יוצא. זה הסיפור הראשון של דיבוק, לא? אז שם רואים שברטלמיון זה שם של שד. שם גם השם ברטלמיון מופיע, זה הרב רזניק העיר את ההערה הזאת. מה?
הוא הלך לבית דין עם השד?
איפה העיקר? העיקר
הוא
על
הכסף.
אז זו שאלה טובה. האם זה סתם אותו שם או שיש איזשהו עומק בסיפור הזה?
בטוח, אני צריך לבדוק את זה בניעקב. איזה גמרא זה?
זה גמרא בשבועות, נגיע לזה, זה המסכת הבאה, בשבועות, הגמרא אומרת שמשווים אותו, זה סיפור שהיה בבטין של רבא, ומאז משווים אותו על דעת בטין. אז מה זה אומר? שזה לא רק דעתך, כללית, הדין בנדרים בשבועות, זה צריך פי וליבו שווין, אבל יש חשיבות מאוד גדולה לליבו, מה אתה חושב? פה יש מציאות שבן אדם לוקח נדר, הוא אומר, הנדר שלי הוא על דעת הרבים, לא רק על דעתי, על דעת כולם. עכשיו אני ארצה להתיר אותו. מה כל הרבים חשבו? אני לא יכול להתיר אותו. נדר שעשיתי על דעת רבים, לך תברר מה דעת רבים. אז נדר שנעשה ברבים, זה מחלוקת בגיטין, האם אפשר להתיר אותו או לא. נדר שנעשה על דעת רבים, זה ברור שאי אפשר להתיר אותו. כן? בינתיים. שאלה טובה, נגיע לשבועות, נדון בזה. עוד מעט אנחנו מגיעים, זה המסכת הבא. אז הגמרא אומרת, מה המציאות פה? המציאות פה זה שהוא גירש את הנוסתו. יש לו עכשיו מצוות עשה להחזירה. זה לאו הניתק לעשה, איך שסידרנו את זה שם בסוגיה לפני שני דפים, למרות שעשה קדם ללאו, אמרנו כל ימיו בעמוד ואחזר, אז ממילא זה לאו הניתק לעשה, לאו הניתק לעשה, איך הוא מבטל את העשה בידיים? רצינו לומר שזו הדוגמה השנייה של רבי יוחנן, הוא מבטל את העשה בידיים כשהוא מדירה על דעת רבים. כשהוא עושה נדר, לא יהיה לך שום הנאה ממני, לי לא יהיה שום הנאה ממך. על דעת רבים, אין לו הפרה, אם אין לו הפרה, הוא כבר לא יוכל לישא אותה, הוא ביטל בידיים את העשה. דרך אגב, שימו לב, שמשמע מפה, שלמרות שעל הלב צריך שהוא יהיה לב שיש בו מעשה, הביטול עשה יכול להיות אין בו מעשה. זה סתם נקודה מעניינת. כי הרי לפי רבי יוחנן לא, כי דיבור הוא לא מעשה. הדירה על דעת רבים דיבור הוא לא מעשה. ולפי רבי יוחנן הרי אמרנו שלאו, הוא לא מסיים לעבור על הלאו עד שהוא מבטל תעשה. אתם זוכרים? זה היה הגדרה. חילוק מנו ביוחנן לרשת הקיש. נוצר מצב שלב צריך להיות לב שיש בו מעשה, אבל סיום עבירה על הלב יכול להיות על ידי דיבור שהוא אין בו מעשה. זה סתם חידוש מעניין שיוצא מהסוגיה הזו. הלאה, סימן גזל, משכון ופאה. עכשיו הגמרא תקשה ותו לקה, מה אין עוד דוגמאות שהאדם יכול לבטל תעשה? אין לי לך עוד דוגמאות של למה ניתק לעשה שהוא יכול לבטל זה בידיים? והעיקה, יש לי עוד דוגמאות. כתוב גזל, דרחמן אמר לא תגזול וישיבת הגזלה. משכון, דרחמן אמר לא תבול ביתו לאבות אבותו, ואז התורה אומרת השב תשיב לו האבות כבוע השמש. אז יש לך שני דוגמאות, גם גזל גם משכון, שיש לך לב ואז יש לך עשה, ואתה יכול לבטל את זה. תשמיד את הגזל, את הגזלה, תשמיד את המשכון, נכון? אז אתה כבר לא יכול לקיים את העשה, אומרת הגמרא, הוא משכח לה, איך את, הוא משכח לה בכימו ולא כימו, ביטלו ולא ביטלו. בין אם אתה אומר כימו ולא כימו, בין אם אתה אומר ביטלו ולא ביטלו, הוא יכול לבטל את העשה, ואז יש לי פה עוד שני דוגמאות, ללב הניתק לעשה, שיש כן אפשרות לבטל את העשה. אומרת הגמרא, לא. הטעם כבנדי חייב בתשלומין, אין לו קיום שלם. נכון, אתה לא תוכל לקיים את העשה במובן שאתה לא תוכל להחזיר את המשכון, אבל את הכסף תהיה חייב לו. יש לנו כלל אינו לוקה ומשלם, משום אישה אחת המחייבו ויהיה את המחייבו משום שתי רשויות, שבן אדם שמשלם לא לוקה. אז ממילא מה שרבי יוחנן התכוון זה שאין לך לב הניתק לעשה שהוא יבטל תעשה וילקה. פה הוא לא ילקה באמת, הוא יצטרך לשלם, הוא ישלם את הגזלה, הוא ישלם את המשכון. ברגע שהוא משלם הוא לא לוקה. מתקיף לרבי זירא, האיקה, יש לי כן דוגמה פה שהוא לא יוכל לשלם, ממילא הוא ילקה, משכונו של גר ומת. אם הוא לקח את המשכון מהגר, הוא נכנס לב הביתה ועבד אבותו, לקח את המשכון הזה ושרף את זה, מה תאמר לי, יש לו חיוב תשלומין, הוא לא משלם, כן או לא כן משלם, כשהגר מת הוא כבר לא יכול לשלם לגר, אין לו יורשים. אומרת הגמרא, האיקה משכונו של גר ממת הגר, תשובה, הטעם גברא בר תשלומיניה. הגמרא אומרת, באמת, ברגע שהוא שרף, לא חל עליו חיוב מלכות, כי חל עליו חיוב תשלומין. הוא היה חייב תשלומין. מאחר והוא היה חייב תשלומין, הוא לא היה חייב מלכות, כי אינו לו כיום שלם. אלא מה? אין לו למי לשלם? זה עניין אחר. ושיבוד הדגר הוא די פקע. השיבוד של הגר הוא מה שפקע, אבל בעצם אין פה חיוב מלכות, כי כשהיה יכול לחול החיוב מלכות... לא, הוא לא ישלם. אין לו מה לשלם.
הוא לא
חייב לשלם, והוא גם לא ילכה. כי לא חל עליו חיוב מלכות. באותו רגע שהוא שרף את המשכון, הוא ביטל את העשה, או שהוא שרף את הגזלה, לא חל עליו חיוב מלכות, חל עליו חיוב תשלומין. אף פעם לא חל עליו חיוב מלכות.
לא, היה גם וגם.
לא, כי ברגע שחל עליו חיוב תשלומין, לא חל חיוב מלכות. כי אינו לוקה ומשלם. הלאה. והאיקה פאה, יש מצווה דאורייתא, שהתורה אומרת, לא תחלף פאת צדך בקוצריך. דרחמן אמר, לא תחלף פאת צדך בקוצריך, לעני ולגר תעזוב אותם. יש לך לאו, לא תחלה. יש לך עשה, לעני ולגר תעזוב אותם. לאו, אני תק לעשה. לא תחלה, אל תקצור את הסוף. אם קצרת, לעני ולגר תעזוב את מה שקצרת. אומרת הגמרא, דמשכחת לה בקימו ולא קימו, ביטלו ולא ביטלו. דתנן. מצוות פאה להפריש מן הקמה, לא הפריש מן הקמה, מפריש מן אומרים, לא הפריש מן אומרים, מפריש מן הקרי, עד שלא מריח. מריחו ברגע שהוא מריח, חל על כל התבואה חיוב מעשר, ופאה הרי פטורה מן המעשר, מתנות עניים פטורות מן המעשר. ממילא, עכשיו אתה עדיין חייב לתת את הפאה, אלא מה אתה לא יכול לתת לו טבל כפאה ברגע שהוא מריחו. והוא גמר את המלאכה של התבואה אחרי מרוח שהוא גמר מלאכה. אחרי זה, עכשיו זה הוקבה למעשר, וזה חייב בתרומות מעשרות תורייתא, וזה טבל. אתה עדיין חייב בפאה. אלא מה אומרת לך הברייתא? זה ברייתא, כתוב דתנן, אבל זה ברייתא, זה לא משנה. אומרת לך הברייתא, מה אתה צריך לעשות? אחרי מרוח, מעשר, תפריש מעשר, שזה יהיה מתוקן, שזה לא יהיה טבל, ואז ונותן לו, תקיים את המצווה של פאה. אומרת הגמרא, כדרבי ישמעאל, אמר רבי ישמעאל, אף מפרישין מן העיסה, אז אין לך אפשרות לבטל את העשה. הנה חינם, לפי חכמים, אתה רק יכול לתת פאה. עד שאתה עושה מזה לחם. אבל לפי רבי ישמעאל, גם כשאתה עושה מזה לחם, קח פעינה מהלחם, אתן לו פעה, אתה יכול עדיין לקיים מצוות פעה. אומרת הגמרא, אז מה? אבל רבי ישמעאל, למה משכחת לה דאכל עיסה? הוא אכל את כל הלחם. הוא קצר את כל השדה, עשה מזה לחם, אכל את כל הלחם, הוא כבר לא יכול לקיים את העשה. אז הוא עבר על הלאו, הוא לא יכול לקיים את הניתק לעשה. למה זה לא דוגמה שלישית למושג שרבי יוחנן אמר, לאו הניתק לעשה, שהוא ילקה על זה שהוא עבר על הלאו, כי הוא ביטל את העשה? כי הוא הרי אכל את כל התבואה, אז כבר אין לו פעה להשאיר לעני. אלא אומרת הגמרא, אתה צודק, באמת המקרה הזה של פאה, זה באמת הדוגמה השנייה של רבי יוחנן. הדוגמה הראשונה של רבי יוחנן היה בשילוח הקן. חשבנו שהדוגמה השנייה זה באונס שגירש את הנוסתו. שילוח הקן, התורה אומרת, שלח תשלחתם. כתוב, לא תיקח עם הבנים, שלח תשלחתם. אם הוא לקח את הבנים ושחט את האם, אז הוא כבר לא יכול לקיים תעשה של שלח תשלחתם, אז הוא עבר ללב, ביטל תעשה, הוא ילקה ללב. עכשיו, חשבנו שהדוגמה השנייה, זה מגרש הנוסתו, שהתורה אומרת, לא יוכל שלחה, כן? וכל ימיו, בעמוד והחזר, יש לו עשה. ואז אליו הניתק לעשה, ואמרנו, איך הוא יכול לבטל תעשה בידיים? נדר על דעת רבים. יפה. עכשיו אנחנו אומרים, לא, באמת הדוגמה השנייה של למה ניתק לעשה שהוא מבטל תעשה בידיים, זה בפאה, שהוא לא מפריש את הפאה והוא אוכל את כל התבועה. אז מה אני אעשה עם הדוגמה השלישית של הנוסתו? עכשיו הגמרא תסביר.
יכול להיות עם כסף? שאני מוכר את דבר הזה כסף?
לא. לא. אלא זאת ועוד אחרת. אהה, באמת, כשרבי יוחנן אמר שיש לי עוד דוגמה אחת, ללאו הניתק לעשה שהוא יכול לבטל תעשה בידיים, זה הולך למקרה הזה של פאה. אבל אונס, לא. אונס, שאמרנו בעמוד א', שזה עוד דוגמה למבטל עשה בידיים, זה לא דוגמה נכונה. למה? איך אמרינן על דעת רבים אין לו הפרה על דברי הרשות? מתי אני אומר שנדר על דעת רבים? אתה לא יכול להפר את הנדר, זה דווקא נדר שנעשה על דבר הרשות, אבל לדבר מצווה יש לו הפרה. חזל קבעו שמי שנדר על דעת רבים לבטל מצווה, שבוע לבטל מצווה אתה לא יכול להישבע, כי נדר, טוב, יש פה לומדס, אין לנו זמן, תראו את רשי בעמוד א' והגעת הבך, שווה לראות, סתם זה מעניין. רשי בקיצור, אני אצמצת, רשי אומר שהסיבה היחידה שהוא יכול לעשות נדר, שהוא אוסר אותה עליו, הרי הוא משובד לה, הרי יש לו מצווה לישא אותה, אומר רשי מדובר שהוא אומר יש בה אבון, התורה הרי אומרת, כי מצא בה ערוות דבר, אם הוא מוצא בעבירה, אז מצווה עליו לגרשו, אז הוא טוען, יש בה עבירה ובגלל זה מותר לי לגרש אותה, ואני נודר שאני לא אשא אותה שוב. צריך להתעמק ברשי הזה. תראו את רשי והגעת הבך בסוף עמוד א'. אבל חזרה לפה, הגמרא אומרת, מאחר ויש לו מצווה, יש לו מצווה להחזיר את הנוסתו, אז למרות שהוא נדר על דעת רבים, יש לו הפרה, וממילא זה כבר לא נחשב, לאו אני תק לעשה שהוא יכול לבטל בידיים, כי גם אם הוא ידור, הוא לא יכול לבטל, תעשה בידיים, גם אם הוא ידור על דעת רבים, גם נדר כזה אפשר להפר, מאחר ויש לו מצווה לישא את הנוסתו להחזיר אותה. כיה, מניין לנו הדין הזה שנודר על דעת רבים יש לו הפרה אם הנדר הוא בעניין דבר מצווה? דהו מקרי דדרדי, כי היה מלמד תינוקות. דהו הפשע בינוק, שהוא פשע ביחס לילדים, ורשי פה אומר לנו פשט מאוד מעניין. רשי אומר, מה זה פשע בינוקי? אני הייתי חושב, הוא בא מאוחר, הוא עוזב מוקדם, הוא מפטפט על הפלאפון תוך כדי הזמן שהוא אמור ללמד אותם. לא, אומר רשי.
הוא
היכה אותם יותר מדי, לא הרג אותם, אבל יותר מדי. אם הוא הרג אותם, לא היו משרים אותם. אבל הוא היכה אותם יתר על המידה. אדרי רווחה. רווחה הדיר אותו. מה?
היום הוא תלמיד מכה את הרב.
אדרי רווחה, אז הוא הדיר אותו על דעת רבים, ואדרי רבינה, איך רבינה החזיר אותו? איך רבינה החזיר אותו? תשובה, כי דלא אשתי כך די די כבתי, לא מצאו מלמד תינוקות שהיה מדייק כמו, אז בשורה התחתונה היו צריכים אותו, בגלל שזה היה לדבר מצווה, היה אפשרות להפר את הנדר, מפה אני מבין שגם נדר על דעת רבים, כשהוא בעניין מצווה אפשר להפר אותו. הלאה. אמרנו במשנה עוד דוגמה עוד למלכות, אלו אין הלוקאין, אמרנו האוכל נבלות רפות.
אפשר להשמש בזה בכל דבר,
כדי לתבור מצווה. זה מורכב, אבל הנה חינמי, יש הרבה דברים בחיים שלנו שהם מצוות תאורייתא. פה אנחנו דנים במצווה תאורייתא. אבל הנה חינמי, יש הרבה דברים בחיינו שהם מצוות תאורייתא. מסכים. והאוכל נבלות וטריפות שקצים ורומסים. אתה יודע איפה זה מופיע להלכה? זה מופיע להלכה בכמה מקומות. א', בהלכות חול המועד, שבן אדם רק מותר לו לעשות מנחה לצורך דבר המצאה, מנחות מסוימות, אז שם יש דיון, יש שיטת רבי נוזכיה הלוי שפרנסתו של אדם היא מצווה. זה מופיע בהלכות שבת, בעניין היוצא לא יצא שלושה ימים סמוך לשבת, אלא אם כן זה לדבר מצווה, ושם היא שיטת רבי נוזכיה הלוי המפורסמת, שם שבעל המאור שגם פרנסה נחשב דבר מצווה, וזה גם רשי בברכות ובשבת שפרנסה נחשבת מצווה, וזה גם מופיע, יש מקום שלישי שזה דבר מצווה, לא זוכר, יש עוד דוגמה אחת איפה זה מופיע להלכה, פרח לי הרגע, רק שנייה. זה גם מופיע בשבת לגבי השבות תשבות לצורך דבר מצווה, שלפעמים אנחנו מתרים שבות תשבות לצורך דבר מצווה, ושם הפוסקים דנים מה זה דבר מצווה, לקום בזמן למניין זה דבר מצווה, כי שם הפוסקים מתחילים להראות לנו איך הרבה דברים שאנחנו עושים בחיים יכולים לחשב דבר מצווה. אז שם זה גם מופיע, זה מאוד מעניין איך חז"ל מצד אחד מרחיבים את הגדר של דבר מצווה, מצד שני כמובן צריך להגביל את זה, אחרת כמו שכותבים הראשונים כבר, אם פרנסתי דבר מצווה אז אני עוסק במצווה פטור מן המצווה, אני לא צריך לפלל שחרית מנחה ערבית, אני לא צריך לעשות כל המצוות שבתורה, ודאי שזה לא ככה. אז מה ההגדרות? זה באמת דיונים בנקודות האלה. אלה שלושת המקומות שאני מכיר, שבהלכה באמת יש דיונים, כמה אני מרחיב את הגדר של הדבר מצווה שבפרנסה שלי ושבחיי יום יום שלי. הלאה. באוכל נבילות וטריפות שקצים ומסים, אמרנו בכל המקרים האלה, הוא לא כאמר רב יהודה איימנדה, אכל בניתא דבעיקר בה, בן אדם שאכל את התולעת שנמצאת בתוך הכרוב, מלכין למשום שרץ השורץ על הארץ. אז הוא לוקה בגלל עליו, שהתורה הרי אומרת לנו, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. אז על התולעת הזו שבכרוב, אז הוא לוקה בגלל עליו הזה. ועכשיו אנחנו נרחיב כמה לבין בן אדם יכול להתחייב באכילת כל מיני שרצים. אומרת הגמרא, ההוד אכל ביניתא דבי קרבה, היה אותו אדם שאכל את התולעת שבקרוב, ונגד רב יהודה, רב יהודה לשיטתו נתן לו מלכות. אמר רבי, אכל פוטיטה, אם בן אדם אכל ובלע שרץ שנמצא במים, אם הוא בלע את השרץ הזה,
מה מלכות?
שום.
למה הוא קיבל מלכות? למה רבי יהודה נתן מלכות?
כי הוא עבר עליו.
אבל המלכות?
על כל לב. לב? זה לב שיש בו מעשה. זה לב, מה הבעיה? עכשיו, יש פה שיטה מעניינת בתוספות. תוספות אומר שאם זה סתם היה שרץ, אז מה החידוש פה? אז בגלל זה רבינו תם אומר שזה דג קטן שנמצא במחרישה. יש פה גרסה שאומרת, כן, שנמצא במחרישה ויש לו קסקסים, ולמרות זאת הוא לוקה, כי הוא לא נמצא במים, הוא נמצא במחרישה. וזה דיון בפוסקים, זה דיון עד ארוך השולחן. אם אני אמצא בהמה עם קסקסים, כן, סנפיר וקסקסת, היא מותרת? לכאורה זה רק שרץ המים. אז הפוסקים דנים, מה אם יש כל מיני דברים שהם גם במים וגם ביבשה? מתי קסקסים וסנפיר וקסקסת, מתי הם מתירים אותו? זה דיון ארוך השולחן, עד ארוך השולחן יש לך דיונים בזה, כבר בראשונים. ותוספות פה יש לנו את השיטה של רבינו תם, שלמרות שיש לו סנפיר וקסקסת, אבל מאחר הוא לא נמצא במים, זה לא מתיר אותו. זה בהתחלת ההלכות של סנפיר וקסקסת, ברוך השולחן הוא מביא את הדיון הזה. איך אנחנו מגדירים, מתי זה יתיר את הדג? טוב, אז אנחנו בעצם נגמר לנו הזמן, נמשיך בו בעזרת שם אחר.
אין לנו זמן לרסק תת נמלים.
אתם